מה זה כתיפה? פעולת כתיפה היא למעשה הפסקה של החיות. כשאתה כותף צמח, אתה למעשה מנתק אותו ממקור החיות שלו. אתה מפסיק אותו. כן? מפסיק את מקור החיות שלו. אז התורה נקראת, כמו שהוא אומר, מלשון מלח. מדוע? משום שהיא נותנת טעם, כמו שהמלח נותן טעם. אז הוא אומר ככה, הכותפים מלוח, התורה תיקרא מלוח, כי המלח נותן טעם אל הכל, והכותפים שהוא פוסק התורה, זה מין דרוש כזה.
מה המשמעות של מלוח?
מלוח זה לשון מלח, מה שלא יהיה. הכותפים מלוח זה לשון מלח. זה, אני חושב שבמפרשים הכוונה היא ש... יש כנראה איזה צמח שנקרא מלוח. כל פנים, המדובר הוא על דבר ששייך למלח, בכל מקרה. מלוח, נותן דם של מלח, זה לא משנה. אז הכותפים מלוח עלי שיח, הכותפים שהוא פוסק את התורה עלי שיחה, עלי שיחה הכוונה בגלל שיחה, הוא מתחיל לשוחח במקום לעסוק בתורה. הכותפים מלוח, הוא מפסיק את המלוח, התורה, המילוח הוא כינוי לתורה, כן? הכותפים מילוח עלי שיח, בגלל שיחה, גחלי רתמים לחמם, כן? התוצאה תהיה שהוא יצטרך לעמול קשה כדי להשיג את לחמו, כן? הפירוש הפשוט, כמו שאמרתי, גחלי רתמים לחמם, מאכילים אותם גחלי רתמים. אבל הוא מפרש, הכוונה היא, ישיגו את הלחם שלהם בקושי, בצער, כן? אמנם, אשר הוא חסר מן התורה, על מה מדובר כאן? הלשון של הגמרא, הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה. זאת אומרת, לא מדובר על אדם שלא לומד, מדובר על אדם שעוסק בתורה ופוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה. הפסקה של תורה בשביל לעסוק בשיחה בטלה. אז על זה כתוב, גחלי רתמים לחמם. אמנם הוא אומר, אשר הוא חסר מן התורה, הפסוק, כמו שאמרנו, או המימרה של חזל לא מתייחסת לאדם שלא לומד. מדובר על אדם שלומד ומפסיק. אמנם אשר הוא חסר מן התורה, כמו עם הארץ, אין צריך לבאר חסרונו, כי אינו אדם. כי האדם הוא בכוח, והוא נברא שיצא לפועל על ידי תורה ומצוות. זאת אומרת, עניינו של האדם, כל אדם יש לו פוטנציאל ללמוד תורה, או לגלות את עצמו, לא אגיד אפילו ללמוד תורה, אלא לגלות את עצמו על ידי לימוד תורה. כן? אז האדם הוא בכוח. והוא נברא, מטרת הבריאה שלו שיוציא את עצמו אל הפועל. ואיך הוא יוציא את עצמו אל הפועל? על ידי תורה ומצוות. ולכך נקרא בשם אדם על שם אדמה. כי האדמה היא גם כן בכוח. והיא יצאה אל הפועל, הכוונה היא מוציאה אל הפועל. האדמה מוציאה, מגלה, נותנת אפשרות לגלות את מה שיש בה בכוח. ולפי הסברה, יותר ראוי שיהיה נקרא בהמה בשם הזה, שהיא אדמה גמורה. זאת אומרת, מה פירוש לפי הסברה? לאדם אתה קורא על שם האדמה? לכאורה היה מקום לומר, האדמה זה משהו ירוד. אז הוא אומר, לא. אבל הוא הפך זה, שהאדם שיש בו השכל נקרא אדם על שם האדמה. מדוע? וזהו כי דומה לאדמה. זאת אומרת, הוא מחזיק, הוא עוצר בתוכו כוחות שהם צריכים להתגלות. וזהו כי דומה אל האדמה שנזרעה בו החיטה, נזרעה בה החיטה, שהוא זר ענקי. והאדמה מוציאה את מה שיש בה בכוח אל הפועל, עד שהיא בפועל. וכך נזרע בגוף האדם שהוא נברא מן האדמה הנשמה, שהיא זכה ונקייה בלא פסולת. זאת אומרת, והנשמה יכולה להתגלות דווקא כשהיא נמצאת בגוף האדם. הגוף של האדם מסוגל לגלות את הנשמה. אז צריך האדם להוציא אל הפועל הדבר אשר נזרע בו. ולכך נקרא אדם על שם האדמה. והתורה והמעשים הם פרי. כמו שאומר הפסוק בישעיהו, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלה להם יאכלו. כן? כי פרי מעלה להם יאכלו. מדובר פה על הצדיק. מה הכוונה פרי מעלה להם? פרי מעשיהם. הצדיק אוכל את פירות מעשיו.
של מי?
שלו, 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 שלו. ואשר אינו מוציא הנשמה אל הפועל, בתורה ובמצוות, את אדם שלא מגלה את הכוחות התמונים בו, אינו מוציא את נשמתו אל הפועל בתורה ובמצוות, נקרא בור. כמו אדמה שלא מוציאה את מה שיש בה מהכוח אל הפועל, שדה בור. ולכך באה מצוות עגלה ערופה בנחל, אשר לא נזרע ולא נאבד. חז"ל אומרים, מה זה נחל? נחל זה לא מה שאנחנו קוראים נחל. נחל הכוונה היא אדמה פתולה. זה נקרא נחל. אדמה שלא נזרעת, לא נזרעה ולא נאבדה. שוחטים, זאת אומרת, עורפים את העגלה, לא שוחטים, עורפים את העגלה בנחל. בנחל הכוונה מקום שלא נזרע ולא נאבד. מפני ש... ולמה? מה העניין? אז הוא אומר, מפני שהרוג הזה שאותו מצאו, לא נודע מי קהו, כן? נהרג קודם זמנו, ולא הניח לו, מת על ידי הריגתו, לא הניחו לו להוציא את מה שיש בו מהכוח אל הפועל. לכן עורפים את העגלה במקום כזה שאין בו, לא יזרע, לא יזרע, כמו שהתורה אומרת. גם, זה לא רק שלא עורפים אותה בנחל, באדמה כזאת שלא נזרעה, אלא גם לעתיד לבוא, לא זורעים אותה ולא לא עובדים בה, יש איסור. יש איסור לזרוע ולעבור אדמה כזאת שנערפה בעגלה ערופה. כן? מפני שאני...
מסמנים את ה...
מה?
צריך לסמן את המקום הזה?
זה עוד שאלה. אבל הראשונים, ויש שאלה בראשונים. הראשונים שאלו איך אנחנו יכולים היום לזרוע בכל מקום שאתה רוצה. אולי נערפה שם עגלה. אלא מה תגיד? שהולכים אחרי הרוב. הולכים אחרי הרוב. אז הוא אומר, כל קבוע כמחצה על מחצה. אי אפשר ללכת אחרי הרוב. זה שאלה מפורסמת של הרוב.
אבל לכאורה, כאילו מי אחד חלה צריך לסמן את המקום?
אני לא יודע, אבל התורה... לא משנה, התורה אומר... לא, זה לא משנה, אין, לא חשוב, לא כתוב, לא כתוב שצריך לסמן. אבל התורה אומרת, לא יזרע ולא יעבד. יש איסור לעבוד דאורייתא. לא יזרע ולא יעבד. אסור לזרוע שם ואסור לעבוד שם.
בפסוק... כתוב בפתחיל את הפסוק בלשון יחיד ואחר כך לשון רבים.
כן, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלה להם יאכלו.
מי אוכלים?
מה? הצדיקים. זה מה שאתה מאיר זה הערה. למה הוא עובר מלשון יחיד ללשון רבים? אבל הוא לא מתייחס לזה, המערה לא מתייחס לזה. זה שאלה סתם. אפשר את הפסוק. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלה להם יאכלו. כי פרי מעלה להם יאכלו.
מי הם?
הצדיקים, הצדיקים. זה ודאי, הפשט הפשוט זה הכוונה שהצדיקים אוכלים את פרי מעלה להם. היה צריך להיות, אמרו צדיקים כי טוב, כי פרי מעלה להם יאכלו. למה כתוב? אמרו צדיק כי טוב. כן? שאלה. כל פנים, מפני שנערה קודם זמנו, ולא הניח לו להוציא האדמה הזאת אל הפועל. ולכך תבוא עגלה ערופה בנחל אשר לא נזרע ויחפר על זה. כן. הלאה. הוא בפרק חלק. בסנהדרין. אמר רבי אלעזר, אדם לעמל נברא. כן? כתוב אדם לעמל יולד. זה הפסוק. איני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה. זאת אומרת, הגמרא אומרת, כתוב שאדם לעמל יולד, לא כתוב, לא כתוב לאיזה עמל. אז הגמרא אומרת, איני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה. כשאמר לו ימוש ספר התורה הזה מפיך, הווה אומר לעמל תורה. לא, האמת הוא לא מצטט את כל הגמרא. הגמרא אומרת, איני יודע, בהתחלה הגמרא אומרת, איני יודע אם לעמל של עבודה, עבודת כפיים, או לעמל פה. אומרת הגמרא, כתוב, כל עמל האדם לפיו. באמת יש פסוק נוסף. כל עמל האדם לפיו. שואלת הגמרא, ועדיין איני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה. בסדר, אתה אומר, כל עמל האדם לפיו, לפה שלו. אבל איזה, אבל מה הוא צריך לדבר בפה? מה הוא צריך לעמול בפה? עמל תורה או עמל שיחה? על זה הגמרא מביאה, כתוב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, ואומר לעמל תורה. כן? הוא לא ציטט את כל הגמרא. פירוש זה, אז הוא מסביר. כי אפשר שיהיה נברא האדם בלא עמל. יסוד ראשון, לא ייתכן שבריאת האדם תהיה בריאה שאין בה עמל. מדוע? כי המנוחה לדבר כאשר דבר אחד נשלם, וכאשר הוא שלם יש לו מנוחה. זאת אומרת, המציאות מראה שכשדבר שלם הוא סיים את עבודתו, יכול לנוח, אבל כל עוד אין מצב של שלמות לא שייכת מנוחה.
אבל לפני החטא,
מה?
לפני החטא אדם הראשון לא היה לו במה לעבוד, במה...
לא, ההפך, ההפך, הפסוק אומר כל עמל האדם לפיו, אפילו האדם הראשון, כל עמל האדם לפיו, לא הכללה הייתה שבזיעת אפיך תאכל לחם, בגלל החטא. זאת אומרת, תצטרך לעמול עמל אחר, לא עמל של, לא עמל, עמל המיוחד לך, אלא תצטרך לעמול עמל אחר גם כן.
אז מה היה, במה הוא היה צריך להתאמל?
הנה,
כל האדם הראשון.
עמל האדם לפיו. כל עמל האדם לפיו. וכמו שהגמרא אומרת, איני יודע אם לעמל שיחה או לעמל תורה, אלא כיוון שכתוב לא ימוס ספר תורה זה מפיך, אז הפירוש הוא עמל, עמל תורה. זה גם אדם הראשון. וזה גם... באמת, כל... המהר"ל אומר, מציאות שאיננה שלמה, היא... פירושו של דבר, יש פה חיסרון. זאת אומרת, אם יש חיסרון, לא ייתכן שבמצב של חיסרון תהיה מנוחה. המציאות של מנוחה שייכת למצב של שלמות. כשאין שלמות, מוכרח להיות עמל. זה מה שהוא אומר. פירוש זה, כי אי אפשר שיהיה נברא האדם בלא עמל. כי המנוחה לדבר, כאשר דבר אחד נשלם, וכאשר הוא שלם, יש לו מנוחה. וכן, איך כתוב? ויחולו השמיים והארץ כל צבאם, אומרים חז"ל, בא השבת, בא המנוחה. למה? משום שכביכול הכל שלם. הקדוש ברוך הוא, כן, כמו שחז"ל אומרים, אין העולם חסר, כך כתוב ברש"י, אין העולם חסר אלא מנוחה. בא השבת, בא המנוחה. כן? פירוש זה, כי אי אפשר שיהיה נברא האדם בלא עמל, כי המנוחה לדבר כאשר דבר אחד נשלם, וכאשר הוא שלם יש לו מנוחה. והאדם בעולם הזה אינו שלם, כי זה האדם תמיד יכול להוציא את עצמו יותר אל הפועל. זאת אומרת, הוא במצב, האדם הוא במציאות כזאת שהיא בלתי שלמה באופן מוחלט. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב של שלמות, כדי שהוא כל הזמן יוכל להיות שלם יותר, יוכל להשתלם יותר. אז האדם נמצא בעולם במצב תמידי של חיסרון, כדי שהוא יוכל להשתלם. מה?
הוא צריך לעבוד. אם הוא שלם, הוא אין לו עבוד.
זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר. ולפיכך האדם, ולפיכך אמר כי האדם נברא לעמל, והוא יוצא אל הפועל תמיד במה שאפשר. ואמר, איני יודע אם לעמל מלאכה, אם לעמל שיחה. זה השאלה שהוא השמיט אותה מקודם, הוא לא הביא אותה. זה הגמרא אומרת, איני יודע אם לעמל מלאכה, אם לעמל שיחה. ועל זה הגמרא אומרת, כתוב כל עמל האדם לפיו. אז אני רואה שהעמל שלו בעיקרו צריך להיות מושקע בפה. כן? אבל איני יודע, אילולי הפסוק הזה, איני יודע אם לעמל מלאכה, אם לעמל שיחה. כלומר, אז הוא מסביר, מה הכוונה איני יודע אם לעמל מלאכה, אם לעמל שיחה? כלומר, אם השלמת האדם במלאכה, שהוא השלמת הצד הגופני שלו, נפש החיוני בלבד, כמו שהוא אצל הבהמה, שיש לה נפש חיוני, והיא נבראת לעשות מלאכה. או שנברא אל עמל הפה, פירוש השלמת הנפש המדברת, הצד הרוחני שבו, הצד השכלי שבו. כשהוא אומר, אני אמרתי כל עמל האדם לפיו, הוא אומר, כי הקף עליו פיו, הווה אומר, כי האדם נברא להשלים עצמו בדבר שהוא השלמת הנפש המדברת. ועוד אמר, עדיין אני יודע אם ההשלמה הזאת, השלמת נפש המדברת מצד הדיבור בלבד, או עם השלמתו מצד התורה, שהוא השכל האלוקי. זאת אומרת, ברור שההשלמה שלו שייכת לפה. זה ברור. אבל אני לא יודע באיזה צד. זאת אומרת, מה הכוונה באיזה צד, באיזה נקודה. האם מצד השכל האלוקי, או השלמת הנפש המדברת מצד הדיבור בלבד. על זה אמר שהוא אומר לו ימוס ספר התורה הזה מפיך, ואומר כי השלמתו הוא מצד הנפש המדברת, והיינו בתורה, כי בזה יושלם האדם לא מצד הדיבור בלבד. הרי מישהו בלא תורה אינו בגדר האדם כלל. זאת אומרת, מעלת האדם המיוחדת, כן, הצד המיוחד של האדם צריך, יכול להיות מושלם רק על ידי התורה, כי הוא אדם על ידי שיוצא אל הפועל. טוב. ובפרק אלו עוברים, בפסחים, תניה, אומרת הגמרא, רבי אומר, עם הארץ אסור לאכול בשר. עם הארץ אסור לו לאכול בשר. שנאמר, כתוב, זאת תורת הבהמה והעוף. אז מי שעוסק בתורה, מותר לו לאכול בהמות ועופות. זאת תורת הבהמה והעוף, זה דרוש. מי שלא עוסק בתורה, כל שאין עוסק בתורה, אסור לאכול בהמות ועופות. כן? פירוש, אז הוא מסביר, מה העניין, מה הקשר? פירוש, כי אכילת הבשר הוא שעושה את הבשר עד שאינו נמצא. עד שאינו נמצא, שהרי אוכל אותו עד שאין מציאות לו. הכוונה הוא מחלה אותו על ידי האכילה. ודבר זה מורה כי במדרגת האדם לא נמצא בעל חי. ודבר זה בוודאי כי במדרגת השכלי אין נמצא החומרי שהוא הבהמה, ולכך מותר לתלמיד חכם לאכול בשר ולעשות הבהמה עד שאינה נמצאת, כי במדרגת השכל אין מציאות לבהמה החומרית, ולכך אוכל אותה, מעניין מאוד. אבל עם הארץ אין לו מדרגה זאת. לומר, כי במדרגת עם הארץ לא נמצא בעל חי. שהרי אין אל עם הארץ השכל האלוקי. ולפיכך עם הארץ אסור לאכול בשר. ודבר זהו הטעם שלא הותר הבשר לאדם הראשון, שהיה נקרא על שם האדמה החומרית, מעניין מאוד. ולא היה האדם במדרגה זאת, שלא יהיה נמצא במדרגתו הבעל חי, כיוון שנקרא אדם על שם אדמה. אז הוא שואל על עצמו, אני עוד מעט אסביר את הקטע. ואף כי אדם הראשון היה חכם על הכל, מפני כי אדם הראשון, היה ראשון לכל אדם, ובכוחו כל אדם, ובכוחו כל אדם יש לו מדרגת האדם בלבד, אשר האדם אינו שכלי לגמרי. אני אסביר מה שהוא אומר, נראה מה שהוא אומר. הוא אומר כך, הוא נוקט כך שהאכילה, כמו שהוא אומר, זה כילוי. האכילה זה כילוי. עכשיו, כילוי של מציאות, כן, כילוי של מציאות על ידי מציאות אחרת שייכת, או שייך לדבר על כילוי של מציאות על ידי מציאות אחרת, אם כמו שהוא אומר, כי במדרגת השכלי אין נמצא החומרי שהוא הבהמה. במדרגת השכל אין נמצא החומרי שהוא הבהמה. ולכך מותר תלמיד חכם לאכול בשר, וכביכול, כמו שהוא אומר, לחלות את הבהמה. ליצור מציאות שכביכול אין בהמה. לעשות הבהמה עד שאינה נמצאת. כי במדרגת השכל, האמת היא כך, ברמב"ן יש לו איגרת שנקראת איגרת הקדושה. שם לכאורה הכיוון שלו בדיוק הפוך. הוא אומר הוא לא בא להסביר את המאמר חז"ל הזה, אבל הוא אומר יסוד. הוא אומר שכשאדם אוכל, זאת אומרת, אדם אוכל בהמה או אדם אוכל עוף, אז למעשה, אומר הרמב"ן, אכילה, מה? בדיוק, האכילה של האדם מעלה את העוף ממדרגה של בעל חי, ממדרגה של עוף, הוא הופך עכשיו להיות חלק מהאדם. הרי כשאני אוכל בהמה, הבהמה, המאכל הופך להיות חלק ממני ברמות מסוימות. אז לכאורה אני מעלה. הבהמה הזאת מקבלת ערך יותר גדול על ידי זה שהאדם אוכל אותה. כן? זה התפיסה שהרמב"ן מציג. אבל הוא בא מכיוון אחר, ולכאורה גם כיוון הפוך. הוא אומר, ההסתכלות היא, אכילה זה כילוי. אכילה זה כילוי. אז כשבאים חז"ל ואומרים שדווקא תלמיד חכם יכול לאכול בהמה ועוף, הפירוש הוא, האדם שנמצא במדרגת תלמיד חכם, במדרגת השכל, כמו שאומר, תלמיד חכם זה אדם שהוא שכלי, אדם שהוא שכלי שייך לומר שהוא יחלה, שייך לבוא ולומר שהוא יחלה, במדרגה שלו, המדרגה שלו היא כזאת, אין בצד של המדרגה שלו היא כל כך גבוהה שאין בצד של בעל חי. הוא מעל הבעל חי. אם הוא מעל הבעל חי, אז הוא גם יכול לחלות את הבעל חי. יש לו את הרשות לחלות את הבעל חי. אבל אדם כזה שאיננו במדרגה שאפשר לומר עליה שהיא במדרגה יותר גבוהה מהבעל חי. כן? הוא עצמו גם כן בצד מסוים כמו בהמה. כשהוא מדבר על עם הארץ, עם הארץ הוא גם כן כמו בהמה. אז מה פירוש, איזה רשות יש לך לחלות, כן, דבר שאתה במדרגה שלו? אם כשאדם נמצא במדרגה כזאת שהוא מעל הבהמה, אז יש לו את הרשות גם לחלות את הבהמה. אבל כשאדם נמצא במדרגת בהמה, הוא עצמו נמצא במדרגת בהמה, אין לו את הרשות לחלות משהו מינו. אמת, אם אדם נמצא במדרגה יותר גבוהה, לא רק יותר גבוהה, מדרגה שאין בצד של בהמיות, אז אפשר לבוא ולומר, יש לך את הרשות גם לחלות את המדרגה הנמוכה מתחתיך. אבל כשאתה נמצא, אתה לא נמצא באותה מדרגה. אתה במדרגה שווה לבהמה. אין לך רשות לחלות. אתה מדרגה שהיא מדרגה שווה למדרגה שלך. אם זה הוא מסביר, למה האדם הראשון באמת נאסר באכילת בשר? אז הוא אומר, האדם הראשון הוא כולל בתוכו את כל האנושות. האדם הראשון כולל בתוכו את כל האנושות. זאת אומרת, כאדם פרטי, האדם הראשון באמת היה כמו שאמרנו, הוא מדרגה מאוד נעלה. האדם הראשון הוא היציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, מדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות מבחינה מסוימת. אבל מבחינה אחרת, האדם הראשון הוא כולל את כל המין האנושי. במין האנושי ודאי שיש חלק גדול של בני אדם שהם במדרגה של בהמה. הם במדרגה של בהמה. אז אדם הראשון שהוא כולל גם אותם, לא הותרה לו אכילת בהמות וחיות. מדוע? משום שאתה באופן, בצד הכללי שלך, אתה לא יותר מאשר, באמת, אתה גם כן במדרגה של בהמה. אמרנו, היסוד הוא, היתר לאכול בשר, לחלות מין, לחלות מדרגה, זה רק אם אני נמצא במדרגה כזאת שהמין הזה לא קיים אצלה. המין הזה לא קיים אצלו. אבל אם אני נמצא באותה מדרגה, אין לי רשות לחלות את מה ששייך למדרגה שלי.
זה הסתכלות שלנו.
מה? מה אתה אומר? מה אתה שואל שמועי?
אבל פה המהר"ל מדבר על השכל. ואני לא טועה, הרמב"ן מדבר על הנפש.
כן, זה לא משנה. אני רק אומר, זה שתי הסתכלויות, ויכול להיות שגם המהר"ל יודע, רק המהר"ל בא להסביר גמרא. הגמרא אומרת, זאת תורת הבהמה והעוף. מישהו עוסק בתורה, יש לו היתר לאכול בהמות ועופות. מי שאינו עוסק בתורה, אין לו היתר לאכול בהמות ועופות. אז פשוט, קודם כל צריך להבין. אין הכוונה של הגמרא כפשוטה. מה, אסור לעם הארץ יש איסור דאורייתא לאכול בשר? כן? ודאי שאין איסור לאכול בשר, מותר לאכול בשר. מה, איך יבוא מישהו יגיד שאסור לאכול בשר? או דווקא מארץ אסור לאכול בשר? ולא שמענו דבר כזה. בהלכה ודאי שזה לא שייך. אלא מה? יש פה הסתכלות מחשבתית, כן? הסתכלות מחשבתית, כן? בשר, הותרה אכילת בשר, והמהר"ל מנסה להסביר מה הכיוון המחשבתי, מהי התפיסה המחשבתית שעומדת ביסוד של המאמר הזה של חז"ל. אז אומר המהר"ל, לאכול זה לחלות. לאכול זה לחלות. והכילוי של מין מותר למי שהוא במדרגה שהיא מעל אותו המין.
שמכבד את המדרגה שלו בעצם.
מה?
שמכבד את המעלה שלו בעצם. אני אומר, מכבד את
אני אומר, מישהו במדרגה אפשר לשאול קושיה, אפשר לשאול למהר"ל שאלה. מה אתה אומר? אתה אומר אדם שהוא תמיד חכם, שיש לו תורה, שהוא שכלי כמו שהוא אומר, אז הוא יכול לחלות בהמה ועוף. כן, יש לו את היתר לחלות. הרי גם אדם שהוא שכלי, יש בו גוף. יש בו צד גופני. אז התשובה רואים שהוא מבין שלא. שאם האדם הוא שכלי, אז גם הגוף שלו מתעלה. גם הגוף שלו הוא נחשב כאילו גוף שכלי. הוא לא בהמה. גם בצד הגופני שלו הוא לא בהמה. ואז יש לו יותר כביכול לבטל את המין הזה. את מין הבהמה. משום שהוא מעל המין הזה. אבל המארץ שהוא לא מעל המין הזה, אין לו, הוא אותו מין. אין לך יותר, אם אתה שייך לאותו מין, אין לך היתר לחלות את בן מנך.
אבל כלפי עם הארץ זה מאוד חריף מה שהוא אומר, שאם הוא לא, אם הוא לא מתעלה בתורה, אז הוא הופך להיות, כאילו הוא חוזר להיות...
כן, אנחנו נראה, הוא יביא עוד מאמרים. הנה, תראו, הוא מביא, זה גמרא, זה כמה קטעים בגמרא, הוא עכשיו ידון על כל קטע.
גם לגבי כל מה שנאמר על הנפש היהודי, מאוד סותר את זה.
שמה?
שנפש יהודי זה עדיין
בסדר, מדרגות. אתה רואה שהוא מבין זה גמרא, מה לעשות? מה אומר? עם הארץ אסור לאכול בשר.
כן, אבל הפירוש הוא שלו.
מה?
הפירוש הוא של עם הארץ.
בסדר, אבל מה שלא נגיד, כתוב כאן שעם הארץ אסור לאכול בשר, השאלה רק מה ההסבר. זה כתוב, אין מה לעשות.
גם ההגדרה של עם הארץ.
כן, כן, זה עוד סיפור. להגדיר עם הארץ זה סיפור נוסף. לא כן. כי יש כל מיני הגדרות. כן. מושג עם הארץ יש לו כל מיני הגדרות. כן. אז אני אקרא את זה עוד פעם. ודבר זה בוודאי כי מדרגת השכלי אין נמצא חומרי שהוא הבהמה. ולכך מותר לתמיד חכם לאכול בשר ולעשות את הבהמה עד שאינה נמצאת. הכוונה לחלות אותה. כי במדרגת השכל אין מציאות לבהמה החומרית, ולכך אוכל אותה. אבל עם הארץ אין לו מדרגה זאת. לומר כי מדרגת עם הארץ לא נמצאה בעל חי. שהרי אין אל עם הארץ השכל האלוקי. ולפיכך עם הארץ אסור לאכול בשר. ודבר זהו הטעם שלא הותר הבשר לאדם הראשון שהיה נקרא על שם האדמה החומרית, ולא היה האדם במדרגה הזאת שלא יהיה נמצא במדרגתו הבעל חי. ומדוע? כיוון שנקרא אדם על שם אדמה. ואף כי אדם הראשון, אף כי אדם הראשון היה חכם על כל, מפני, אז אומר, אבל מפני כי אדם היה ראשון לכל אדם, ובכוחו כל אדם יש לו מדרגת האדם בלבד. זאת אומרת, כמו שאמרתי, האדם הראשון הוא כולל את כל האנושות כולה. וכל האנושות כולה כוללת בתוכה גם אנשים כאלה שאינם במדרגת השכל, כמו שהוא אומר, אשר האדם אינו שכלי לגמרי. אבל נוח נקרא איש האדמה, שהוא בעל ואדון. זאת אומרת, הוא רוצה לומר כביכול שנוח כבר התעלה למדרגה יותר גבוהה מאדם הראשון מבחינה מסוימת. נוח נקרא איש האדמה, וזה בהוראה חיובית, איש האדמה שהוא אדון על האדמה. כן, אדון לאדמה החומרית, ולכך במדרגתו לא נמצא בעל חי, ולכן לנוח הותרה אכילת בשר. זאת אומרת, מבחינה מסוימת הוא רוצה לומר, נוח במדרגה יותר גבוהה מאדם הראשון. כן? אדם הראשון לא הותר לו אכילת בשר, הוא כביכול מדרגת עם הארץ, ונוח כן הותרה לו אכילת בשר. מדוע? כי צריך לומר, כמו שהוא אומר, איש האדמה בא לאדמה. כן?
אפשר להגיד גם כאדם הראשון כולל כל העמים כולם.
אני אמרתי כל האנושות.
האנושות, אבל הנוח עכשיו גם יש חלק, כאילו לא חלק עברה, יצא כבר, ונשאר לו רק.
אבל נוח יש לו שלושה בנים, שם וחם ויפת.
נכון, אבל...
גם נוח מבחינה מסוימת כולל. נכון? יש מושג שנקרא בני נוח.
גם החמבול.
ודאי, ודאי.
הוא התחלה.
ודאי, ודאי. אני אומר, הנוח הוא גם כן טיפוס כולל, אבל רואים שהוא רוצה לדייק בפסוק. האמת היא שיש בחזל יש ההפך. יש מדרש שדורש שנוח ירד, הביטוי איש האדמה שמוזכר אצל נוח,
כן,
שנתחלל, ההפך, הפך להיות חולין, הפך להיות איש האדמה. בהתחלה כתוב את האלוקים התהלך נוח, בסוף כתוב ויחל נוח איש האדמה. אז הביטוי איש האדמה הוא ביטוי של ירידה, והמהר"ל לוקח את זה לכיוון הפוך, זה ביטוי של עלייה. כן, איש האדמה זה בעל האדמה, שולט על האדמה.
כן, כמו כתוב הרב קוק, כי לא טועה, הרב קוק אומר כמישהו כלא אוכל בשר, מישהו
כן, כן, כן.
הוא לא מדרגה שלו.
או, נכון, נכון. אני אומר, אבל רואים שהמהר"ל לוקח את זה לכיוון מסוים, לכיוון שלו. הלאה. כתוב בגמרא בפסחים, בהמשך הגמרא. ואמר רבי אלעזר, עם הארץ, או רבי אבא, אמר, כן, עם הארץ מותר לנוחרו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת. מה הכוונה? מותר להרוג עם הארץ, שוב, פיתוי חריף, מותר להרוג עם הארץ ביום הכיפורים שחל להיות בשבת. מה הכוונה ביום הכיפורים שחל להיות בשבת? זה לא רק יום כיפור, זה גם שבת, יש פה צירוף, כן? ולהרוג זה איסור דאורייתא בשבת. אז מותר, עם הארץ מותר להרוג אותו, אפילו לא לשחוט אותו, לנחור אותו, הכוונה להמית אותו, כן? ביום הכיפורים שחל להיות בשבת.
אבל גם בחול מותר.
מה?
גם בחול אסור.
נכון, נכון, נכון.
אבל משום מה
אסור. לא, רואים את החריפות של היחס של הגמרא לעם הארץ. עד כדי כך, הגמרא, לא כתוב כאן עם הארץ חייב מיתה. אפשר להגיד, עם הארץ חייב מיתה. זה גם כן חמור. אבל כתוב כאן, עם הארץ מותר לנחור אותו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, עד כדי כך. רוצים, זאת אומרת, יש פה חריפות של ביטוי, הגזמה, זה ודאי הגזמה, איזה יותר יש להרוג, מותר להרוג עם הארץ, פשיטה שלו. אלא הכוונה היא, למעשה מגיע לו להמית אותו אפילו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, עד כדי כך. עד כדי כך. אמרו לו תלמידיו, רבי, למה אתה אומר מותר לנחור אותו?
אה, זה שוב רבי?
אה? רבינו. לא, רבי, זה רבינו. רבינו.
אבל זה רבי אלעזר?
אמו, לא, לא. אני חושב שזה, הוא משביא בשם רבי אלעזר. רבינו, למה אתה אומר מותר לנחור אותו? תגיד, מותר לשחוט אותו. אמר להם, אני אגיד לכם למה. זה טעון ברכה, וזה אינו טעון ברכה. זאת אומרת, הוא עלה להם בליצנות. כן? אם היו שוחטים אותו, היו צריכים לברך. אני אפילו, זאת אומרת, אני אומר, מותר להרוג אותו אפילו בלי ברכה. זה הכוונה. מותר להרוג אותו בלי לברך. עד כדי כך. והרבה מטמיעים על זה. איך אפשר להגיד דברים כאלה? ונתנו בזה פירושים. גם רב אלפס, זיכרונו לברכה, פירש בזה כמו שמבואר בפרק אלו עוברים. אז זה ביטוי קשה מאוד. זה ביטויים חריפים מאוד. אבל אומר המהר"ל.
בתחילת הפרק הוא היה דווקא קשה יותר עם אלו שלמדו והתחככו מה...
הפסיקו, כן.
הפסיקו, עכשיו הוא...
בסדר, עכשיו הוא מדבר על מי שלא למד.
אבל הוא לא פחות חריף.
כן, יותר חריף. אז הוא אומר, אבל הפירוש הברור, כי מצד אשר הוא עם הארץ, היה מותר לנוחרו, אף על גב שוודאי אסור לנוחרו, והממיתו חייב מיתה. אבל זהו מצד שהוא בכוח, אומרת, אז מה באמת החריפות הגדולה, החומרה הגדולה? אז הוא אומר, אבל זה מצד שהוא בכוח להיות תלמיד חכם. בכוח להיות תלמיד חכם. והרי נחשב תלמיד חכם בכוח. ומצד הזה ראוי אליו החיים. אבל מצד, זאת אומרת, הוא אומר ככה, ברור שאסור להרוג עם הארץ, וברור שאסור להרוג אותו ביום הכיפורים, וברור שאסור להרוג אותו בשבת. אבל מצד שני באה הגמרא ואומרת, אמר רבי אלעזר, עם הארץ מותר לנחרו ביום הכיפורים, אפילו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, ובלי ברכה. מה הוא מתכוון לומר? יש, בעם הארץ יש, כמו שהוא חילק, כל יהודי יש לו את הבכוח, יש לו את הבכוח של היכולת שלו לגלות את עצמו באמצעות תורה ומצוות. יש לו את הפוטנציה. והפוטנציה הזאת היא נותנת לו למעשה, היא נותנת ערך לחיים שלו. מה שנותן ערך, זה מה שהוא רוצה לומר. מה שנותן ערך, זה חידוש גדול. כי היה אפשר לומר, למה הוא יהיה גרוע מגוי? למה הוא יהיה גרוע מגוי? הוא אומר, לא. יהודי, ערך החיים שלו נובע מצד היכולת שלו להיות תלמיד חכם. אפילו, זאת אומרת, מה שנותן ערך לחיים שלו, מה שעושה את החיים שלו לחיים, זה היכולת שלו להיות תלמיד חכם. זה מה שנותן ערך לחיים שלו. אז זה מצד אחד. אז פשוט שבגלל זה, זאת בעצם שאני אומר, כתוב כאן שהאיסור להרוג יהודי נובע מצד היכולת שלו להפוך להיות תלמיד חכם. יש לו את הבכוח להפוך להיות תלמיד חכם. זה נותן ערך לחיים שלו. ומזה, זה היסוד לכך שאסור להרוג אותו, שהחיים שלו חשובים. החיים שלו חשובים. אבל מצד שני הוא אומר, מצד שני, אבל מצד שהוא עם הארץ, היה מותר לנוחרו ביום הכיפורים. וזה מורה על פחיתות גדולה שאין לו אחיות רק מצד הדבר שהוא בכוח עליו. זאת אומרת, הוא אומר ככה, יש מה שנקרא פוטנציה ויש מה שנקרא בפועל. אז עם הארץ מצד הבפועל שלו אין ערך לחיים שלו. בצד הנגלה, בצד הגלוי, כן? בצד המגולה אין ערך לחיים שלו. כל הערך של החיים שלו זה רק בצד הפוטנציאלי שלו. רק בצד הפוטנציאלי שלו. בצד הנגלה שלו, יותר מזה, לא רק שאין ערך לחיים שלו. יש עניין אפילו להרוג אותו, אפילו ביום הכיפורים. עד כדי כך. עד כדי כך. עד כדי כך החיים שלו בפועל לא חשובים, אבל מצד שני, ברור שאסור להרוג אותו, כן? בגלל היכולת שלו להפוך להיות איש תורה מצד היכולת שלו, מצד הפוטנציה שלו, היכולת הפנימית שלו. זה מה שנותן ערך לחיים שלו. זה מה שהוא אומר. כי יכול, יש פה שני צדדים, צד גלוי וצד פוטנציאלי. בצד הגלוי אין ערך לחיים שלו. אין ערך לחיים שלו. בצד הפוטנציאלי זה נותן ערך לחיים שלו. רק הפוטנציה שלו, היא נותנת ערך לחיים שלו.
עם הארץ כאן, זה בבחינת המידות, נכון? זה לא מדינת שהוא טיפש.
אמרתי, המושג עם הארץ, המושג עם הארץ, יש כל מיני מדרגות, כל מיני הגדרות גם למושג עם הארץ. וזה הגדרות ששייכות לכל מיני נושאים, לכל מיני דיונים. לפי מה שהמהר"ל מסביר כאן, רואים שהוא מדבר כמו שאנחנו, המהר"ל מדבר על אדם שיכול, יש לו את היכולת, כן, יש לו את היכולת להפוך לאיש שכל, והוא לגמרי מנותק מכל לחלוכית של תורה ומצוות, כן? זאת אומרת, בכוח הוא יכול להפוך לאיש תורה, אבל בפועל הוא לגמרי מנותק מתורה. זה לראות מה שהוא מדבר.
הוא רשע?
אני לא יודע. אני אומר, נראה לפי ההמשך. הנה אומר, אבל זהו מצד שהוא בכוח להיות תלמיד חכם. כי כל עם הארץ הוא בכוח להיות תלמיד חכם. והרי נחשב תלמיד חכם בכוח. ומצד הזה ראוי אליו החיים. אבל מצד שהוא עם הארץ היה מותר לנוחרו ביום הכיפורים. וזה מורה על פחיתות גדולה שאין לו אחיות רק מצד הדבר שהוא בכוח עליו. ולא ככה תלמיד חכם. שהאחיות אצל התלמיד חכם היא מצד מה שנמצא בו תורה בפועל. ודבר זה מבואר, והוא פירוש אמת, אין בו ספק. ומה שאמר, זה טעום ברכה. כן, שאלו אותו, רבינו, למה אתה אומר מותר לנוחרו? תגיד מותר לשוחטו. הוא אומר, אני בכוונה אמרתי כך. כי לשחוט היה צריך ברכה. אז הוא אומר, ומה שאמר, זה טעום ברכה. פירוש שם הארץ אין בו דבר כלל ואינו נחשב לכלום, ולכך אילו אמר מותר לשוחטו היה משמע שיש בעם הארץ משהו, כן? יש לו איזה, זאת אומרת, יש לו איזה תוכן, איזה תוכן. הוא אומר, למשל, בהמה, שאתה שוחט אותה, אתה שוחט אותה כדי לאכול אותה, אתה מברך. אז הוא אומר, זה שאתה מברך על השחיטה של בהמה, אז הפירוש הוא, יש פה, לבהמה הזאת יש איזשהו ייעוד. הוא אומר, כי בהמה נבראת לשחיטה. כמו שאמרו בברכות, סוף בהמה לשחיטה וסוף אדם למיטה. ולפיכך שחיטת בהמה טעונה ברכה, כי כל דבר שהוא בסדר העולם אנו מברכים עליו, אל השם יתברך שברא כך וכך. אנחנו, כן, אתה, מכל דבר שהוא, כמו, כל דבר שהוא בסדר העולם אנו מברכים עליו, אל השם יתברך שברא כך וכך. אבל עם הארץ שאינו מכלל המציאות לגמרי, הוא לא שייך למציאות. הוא אומר, עם הארץ לא שייך למציאות. במציאות הגלויה הוא למעשה אדם שמנותק מהמציאות. כן? מנותק מהמציאות, זה מה שהוא אומר. מצד אחד הוא נראה כאילו הוא איש המציאות. הוא אומר, לא, זה אדם שמנותק לגמרי מהמציאות.
אז בעצם הוא אדם שהוא בכלל אינו שואף להשתלם? להשלים את עצמו?
זה מה שהוא אומר. אבל עם הארץ שאינו מכלל המציאות לגמרי, כך אמר שמותר לנוחרו, שאין בנחירה אין ברכה. מזה תדע כי עם הארץ אין בו דבר והוא גרוע מן הבהמה. כי בהמה יש בדבר מה, כמו שהתבהר, היא עומדת לשחיטה. ובזה שלא אמר שמותר לשוחטו, בא לומר שאין בו מציאות כלל. כי האדם, במה שהוא אדם, ראוי שיהיה בו התורה. וזה שלא נמצא בו התורה, אינו בכלל הנמצאים. ואצל הנמצאים שייך לומר שהם נבראו לכבוד השם יתברך. כמו שאמר התנא. כן, כי הכל נברא לכבודו. ולכן יש בהם ברכה אל השם יתברך בשעת שחיטה. אבל עם הארץ אינו בכלל הנמצאים שהם לכבוד השם יתברך. ולפיכך לא אמר מותר לשוחטו, רק אמר שמותר לנוחרו, כלומר שאין בהם ברכה אל השם יתברך. עד כדי כך. הלאה, מימרה נוספת, שוב, שם באותה סוגיה. אומרת הגמרא, עם הארץ, אמר רבי אלעזר, עם הארץ אסור להתלוות עמו בדרך, שנאמר, כי הוא חייך, מה פירוש אסור להתלוות עמו בדרך? סכנת חיים. סכנת חיים ללכת עם עם הארץ. כך אומרת הגמרא. למה? כתוב, כי הוא חייך ואורך ימיך. מה פירוש כי הוא חייך? על מה כתוב כי הוא חייך? על התורה. על התורה כתוב, כי חייך ואורך ימיך. אומר, עם הארץ, על החיים שלו לא חס. אז על החיים שלך הוא יחוס. אם על החיים שלו הוא לא חס, על החיים שלך הוא יחוס. זאת אומרת, מה פירוש לחוס על החיים? אדם, זאת אומרת, אם אדם לא לומד תורה, פירושו של דבר שהוא לא חס על החיים שלו. פירושו של דבר שהוא לא חס על החיים שלו. אז הוא אומר, אם על החיים שלו הוא לא חס. מה?
קל וחומר.
כן? כן?
אבל זה בדרך, זה דרך... זה צריך להיות דרך, זה לא דרך בתוך העיר, זה צריך להיות איזה דרך.
כן, 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 הכוונה לצאת איתו מהעיר החוצה וללכת איתו בדרך, לבד. אז הוא אומר, זה סכנה. אם על החיים שלו הוא לא חס, על החיים שלך, אולי גם כן הוא לא יחוס. או קל וחומר. כן? פירוש, כי עם הארץ אינו דבוק בחיים שהיא התורה. וכיוון שאינו דבוק בחיים, נחשד על החיים, שהוא שפיכות דמים. ואמר רבי שמואל בר נחמני, בהמשך הגמרא כתוב, אמר רבי יונתן, עם הארץ מותר לקוראו כדג. אמר רבי שמואל בר יצחק, ומגבו, כן, ומגבו. תניא, אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, אמרתי, רבי עקיבא מעיד על עצמו. רבי עקיבא הייתה תקופה שהוא היה עם הארץ, כן? אז אומר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם, ואנשכנו כחמור. אתן לו נשיכה כמו שחמור נותן נשיכה. אמרו לו תלמידיו, רבי, למה אתה אומר כמו חמור? תגיד כמו כלב, כן? אמר להם, זה נושך ושובר עצם, וזה נושך ואינו שובר העצם. זאת אומרת, יש הבדל בין נשיכה של חמור לבין נשיכה של כלב. נשיכה של חמור יותר חמורה. חמור, כשהוא נושך, הוא שובר את העצם. אז כשהייתי עם הארץ, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם? מה הוא רוצה להגיד? עם הארץ, עמי הארצות שונאים תלמידי חכמים. שונאים תלמידי חכמים. כן? אז מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור? כן? או, כתוב, מותר לקוראו כדג, אומרת הגמרא ומגבו. אז הוא מסביר, המהר"ל מסביר, מה הכוונה של הגמרא? פירוש. השוחט מן הצוואר אין פועל כל כך המיטה. שהרי אם שחט בו שניים, הגמרא אומרת שבדיני שחיטה, אז לא צריך לשחוט, צריך לחתוך את הסימנים, את הקנה ואת הוושת, אבל לא צריך לחתוך אותם לגמרי. גם אם אתה חותך את רובם, זה שחיטה טובה, שחיטה כשרה. אז אומר המהר"ל כך, פירוש, השוחט מן הצוואר אין פועל כל כך המיטה, שהרי אם שחט בו שניים, או רוב שניים, הרי הוא נחשב כמו חי לכל דבר, אחר כך הוא מת מעצמו. זאת אומרת, מדין תורה לקחת פרה, שחטת, חתכת, השוחט חתך את שני הסימנים, לא את כולם, את רובם, אז הבהמה כבר נחשבת שחוטה. אגם שיכול להיות שהיא עדיין ממשיכה לחיות.
לזוז בטח.
כן, זמן מסוים. ויוצא למעשה... השחיטה התירה אותה באכילה, אבל למעשה היא עדיין לא מתה. היא תמות אחר כך מעצמה, כתוצאה מהחיתוך של רוב הסימנים. אז הוא אומר, פירוש, השוחט מן הצוואר אין פועל כל כך המיטה. שהרי אם שחט בו שניים או רוב שניים, הרי הוא נחשב כמו חי לכל דבר, אחר כך מת מעצמו. אבל עם הארץ מותר לקוראו כדג, הוא פועל בו מיטה לגמרי, שתכף נחשב מת. ולמה? מה היתר? מה היתר להרוג עם הארץ? כמו שכבר אמרנו קודם. אז אומר, וזה כי אין ראוי לעם הארץ מציאות כלל. ולא כמו שאר דבר שיש להם מציאות שמה. הוא חוזר על מה שהוא אמר קודם. ולפיכך מותר לקוראו מגבו כי אין לו מציאות כלל משורשו. אין לו מציאות. תניה, היה רבי מאיר אומר, כל המסי ביתו לעם הארץ כאילו כופתה ונותנה לפני הרי. כאילו הוא כופת אותה, כופת אותה, הכוונה כושר אותה ונותן אותה לפני הריה. למה עם הארץ דומה להריה? אז הוא אומר, מה הרי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים? דורס ואוכל ואין לו בושת פנים, הוא דורס ואוכל. כשהרי הורג בהמה, מכה בה עם ידו ואוכל אותה כמו שהיא, מכה ואוכל. זה נקרא דריסה, דריסה זה מכה. אז הוא אומר, מה הרי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים? אף עם הארץ מכה ובועל ואין לו בושת פנים. תניה, רב אליעזר בן יעקב אומר, אלמלא צריכים אנו להם למסע ומתן. זאת אומרת, אם לא היו צריכים אותנו, היו כבר הורגים אותנו. זה כמו שהוא אמר קודם, שכשהייתי עם הארץ, רבי עקיבא העיד על עצמו, כשהייתי עם הארץ אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. כן? פירוש. אז הוא אומר, ממה זה נובע, היחס הזה? ממה נובע היחס הזה שיש לעמי הארצות כלפי תלמידי חכמים? וגם להפך. אז הוא אומר, פירוש, כי החומרי מתנגד לשכל. עד שאצל החומרי אין מציאות אל השכל, שהחומר והשכל שני הפכים. הוא אומר, תדע לך, אדם חומרי, אדם שאצלו ההיגיון שלו, השכל שלו, הכל משובד לחומר, הפירוש הוא אצלו, המציאות שלו היא המציאות החומרית. והמציאות החומרית הזאת גורמת שהיא לא יכולה לסבול משהו רוחני. לא יכולה לסבול משהו רוחני, זה מה שאומר. החומרי מתנגד לשכל. שוב, הכוונה שכל כאן זה רוחניות. עד שאצל החומרי אין מציאות... זאת אומרת, האמת היא שזה משני הכיוונים. המהר"ל הרי אמר שעם הארץ אין לו מציאות. הוא מנותח מהמציאות. אתה מסתכל על המארץ, ההפך, אתה רואה שכל כל ההיגיון שלו מושקע במציאות, בדברים חומריים. אבל התפיסה הרוחנית אומרת שהמציאות האמיתית היא המציאות הרוחנית. המציאות החומרית למעשה זה אשליה. זה לא המציאות האמיתית. מה שאתה רואה בעיניים ומה שאתה חש בחושים, זה איננה המציאות האמיתית. המציאות האמיתית היא נעלמת, היא לא נראית. היא דבר שלא רואים אותו. עם הארץ, התפיסה שלו היא הפוכה. ההפך, משהו חומרי, זה המציאות. מה שאני רואה בעיניים, מה שאני חש בחוש המישוש, מה שאני שומע באוזניי, זה המציאות. מה שאני לא רואה, אין. אני לא, אני, לדבר שאני לא רואה אותו, אני לא חש אותו בחושים שלי, זה לא נקרא מציאות. אז הוא אומר, פירוש כי החומרי מתנגד לשכל, עד שאצל החומרי אין מציאות אל השכל. שהחומר והשכל שני הפכים, וזה שאמר מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור, והגמרא מסבירה מה זה נשיכה של חמור, נשיכה שמשברת את העצם, מפרש הוא משבר העצם כלומר שהוא מאבד אותו, כמו שהחמור מאבד העצם מן האדם השכלי עד שאין מציאות לו לגמרי, כי העצם הוא עיקר הקיום של האדם, שהאדם נסמך עליו, כן, השלג, מה שאנחנו קוראים, כל בניינו, והחמור משבר אותו. כך האדם, שהוא חומרי, רוצה לבטל התלמיד חכם שהוא שכלי, וזה מפני כי החומרי הוא העדר השכלי לגמרי, עד שאין לו מציאות מצד החומרי. החומר לא מכיר במציאות אחרת, פרט למציאות של חומר. רוחניות זה לא חומר, זה לא מציאות. ודע, כי האש והמים הם גם כן הפכים. כן? האש והמים שני הפכים. כן? כן? חד גדיה. מכל מקום, משתתפים בנושא שלהם, יש בהם נקודת שיתוף או מכנה משותף בנושא שלהם. הוא החומר. שהחומר הוא אחד מארבעת היסודות. אבל החומרי והשכלי אין להם שיתוף כלל בעולם. אף החומר שהוא הנושא לשכל אין לו שיתוף עמו כלל. זאת אומרת, מה פירוש? הגוף, הוא נושא את הנשמה, נושא את הרוחניות, נושא את הצד הרוחני שבאדם, אבל הוא נבדל, אבל הנשמה היא משהו נבדל לחלוטין, השכל שבאדם הוא משהו נבדל לחלוטין, ולפיכך החומרי מאבד את השכלי לגמרי עד שאינו נמצא מכל וכל. וזה שאמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. ודבר זה מבואר. הפילוסופים אמרו שיש ארבעה יסודות בטבע. ארבעה יסודות עיקריים. אחד מהם זה המים, אחד מהם זה האש. האש זה הצד החומרי שהוא הכי קרוב אל הרוח, דיברנו על זה כבר פעם, כן? אבל זה שייך לחומר, יש נקודה משותפת שהם שייכים לעולם החומרי, כן? הוא אומר, אבל הרוחניות והגשמיות זה שני דברים שאין בהם נקודת מגע.
יש להם מפגש.
מה?
יש מפגש.
לא, האדם מורכב מחומר ומרוח, אבל הוא אומר הצד הרוחני שבו מובדל לחלוטין. זאת אומרת, ברור שהמציאות הרוחנית היא צריכה כלי, אז נקודת המפגש היא זה הכלי, אבל בכל מקרה הוא אומר הרוחניות והגשמיות זה שני הפכים, ושני הפכים הוא אומר שכשיש מציאות של אדם שהוא חומרי, הוא לא יכול לתפוס בכלל, אין סלוט הבנה שיש איזשהו ערך למשהו רוחני, כן? וכן להפך, זה מה שהוא אומר, כן? כן, טוב, נעצור כאן, את ההמשך כבר נראה את הפעם הבאה.